המנה הראשונה של הפרק הזה הייתה המשחק מול טוטנהאם בגביע הליגה, אחלה מנה פתיחה. המנה העיקרית היא המשחק מול סיטי בשבת, פחות אהבנו אותה, והקינוח יהיה ביום שלישי במשחק הליגה מול ברייטון. הזמנו משהו מתוק, מקווים שזה מה שנקבל. בלוז ישראלי, אנחנו מתחילים.
בלוז ישראלי, הפודקאסט הרשמי של אוהדי צ'לסי בישראל.
ערב טוב, נתימור.
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אומר משה.
ערב טוב, שלום, שלום.
מה שלומכם?
מעולה.
ברוך השם, בסדר.
אוקיי, מעולה. אם זה התגובות רק... רק יום וחצי אחרי המשחק מול סיטי, אז כנראה שכל בסדר.
כנראה ש... עוד פעם, אנחנו בטח נתייחס לזה. צ'לסי יצא לגמרי מהאיזון בחודשיים וחצי האחרונים עם כל הפציעות. נראה לי שאנחנו בקו עלייה בחזרה, נחזור לקצב צבירת נקודות, והכל יהיה בסדר. אי אפשר לבודד את המשחק הזה מהעונה כולה.
לגמרי, מסכים.
אוקיי, מולי, לפני שאנחנו נגיע למשחק הזה מול סיטי, שזה באמת המנה העיקרית, עדיין היה משחק גביע הליגה מול טוטנהאם ביום רביעי שעבר, וצריך להתייחס אליו, כי הוא סגר באופן סופי את זה שצ'לסי תשחק בגמר גביע הליגה בוומבלי השנה. אנחנו עוד לא יודעים אם זה יהיה מול ארסנל או מול ליברפול, צריך לחכות למשחק השני ביניהם אחרי שהראשון יסתיים ב-0-0, אבל בואו נחזור למשחק הזה, שער שהוכרע מקרן של מאונט לראש של רודיגר בדקה ה-18 של המשחק, ורק נזכיר שהרכבים היו קפה בשער, רודיגר, מלאנג סאר וקריסטיאן סן, הדסון אדוי, ואספיליקווטה, קובצ'יץ', ג'ורג'יניו, ורנר, לוקאקו ומייסון מאונט. וכמובן, הפעם נתי אנחנו לא צריכים להתלבט לגבי המערך, כי היה מאוד ברור שהיו שלושה בלמים, גם בגלל המיקומים של השחקנים, אבל מה חשבתם על ההרכב? זוכר, המשחק הראשון הסתיים ב-2-0, זה לא שטוטנהאם היו קרובים מדי, בכל זאת, משחק שני של גמר גביע הליגה, אבל טוחל ממשיך כזה עם המסר של לא מעניין אותי, זה יש פה גמר לפנינו, ואנחנו נשחק עם ההרכב הכי חזק שאנחנו יכולים להעמיד.
אני חושב שטוחל מביא שאחרי שבחודשיים וחצי יש לך 17 שחקנים פצועים עם ממוצע של 105 משחקים לאחד, יש לך 8 חולי קורונה, הדבר היחיד שאתה צריך זה כמו בתום עונה בתחילת אוגוסט, לתת לשחקנים הטובים שלך לשחק כמה שיותר. וזה מה שהוא עושה כרגע, הוא ייתן פשוט לשחקנים הכי טובים לשחק. בתקווה שזה ידבק עוד פעם. אנחנו למעשה, צ'לסי למעשה חזרה לחודש אוגוסט כרגע. זה העניין עם ההרכב. הכי טובים שהוא יכל באותו ערב, הוא העלה אותם.
היה את קנטה ותיאגו סילבה על הספסל, אבל הם בדיוק סיימו את הבידוד שלהם, וכמובן לא יכלו לפתוח במשחק הזה, אז מה שהיה זה...
הוא התכוון לפתוח איתם, הוא אמר את זה גם. אבל הם חזרו מקורונה, מה לעשות?
לא, כמובן שאם הם לא היו חולים, הם היו משחקים. לכן, הדגש היה שזה, הרכב הכי חזק עם מה שהיה רלוונטי כמובן באותו רגע, באותה סיטואציה. בוא נדבר על אנטוניו רודיגר. היה לו משחק, קצת רכבת הרים, המשחק הזה שלו. גם לאנדרי מרינר, השופט, המשחק לא קל, תכף נגיע אליו, אבל רודיגר התחיל את המשחק הזה עם גול, וקצת התגרות באוהדים של טוטנהאם, אחלה כמו שאנחנו אוהבים. אבל אז קצת בעוד במיקומים, קצת מאפשר ללוקאס מורה להגיע מאחוריו, קצת משחק של... אולי הוא היה קצת הרפתקן מדי במשחק הזה.
טוב, אני אתחיל. תראה, היה משחק פחות טוב של רודיגר, גם בפנדל שנשחק שלא היה פנדל, איזו קפיצה מוזרה, וגם חלק מהמהלכים האחרים. עניין של ביטחון עצמי, הוא יצא קצת מפוקוס, זה נראה כאילו יצא מפוקוס בחלקים מסוים, עדיין היה לו משחק טוב, ונגד סיטי הוא חזר לעצמו, לא הייתה לו טעות אחת נגד סיטי. צריך לראות את רודיגר בהקשר הרחב, באמת נראה כמו בלם, וורד קלאס, לחלוטין כרגע. אז היו לו כמה טעויות במשחק נגד טוטנהאם, יצא מהם, הכל בסדר.
כן, אני חושב שבמשחק מול טוטנהאם הוא שיחק עם אלן קסר ומספיליקו את זה, נכון? בקו שלוש?
כן, כן.
עם קריסטיאנסן ועם מלנגסה.
עם קריסטיאנסן, נכון, עם קריסטיאנסן ומלנגסר. אני חושב שהחיסרון של תיאגו סילבה גרם לו לקחת על עצמו טיפה יותר מדי, והטיפה יותר מדי זה כנראה מה שגרם בעצם לעליות וירידות במהלך המשחק.
בוא נדבר בכל זאת על אנדרי מרינר. כלומר, אין יותר מדי מה להגיד, כי כל ההחלטה שהתקבלה, בוא נגיד ככה, כל ההחלטה של השופט הייתה לא נכונה, וכל ההחלטה של הוואר הייתה נכונה ב-100%, זאת אומרת, זה לא דברים שלא היה צריך להפעיל שיקול דעת. אתם מבינים למה אני מתכוון? ניקח לדוגמה את העבירה של רודיגר על לוקאס מורה. לא היה שום מקום להגיד שהיה שם פנדל, זה היה ב-100% מחוץ לרחבה, והנבדל שקפה הצליח לתפוס את הריקן, היה ב-100% נבדל, גם הפנדל השני לא היה ולא נברא, אז מזל שהיה עבר אתמול.
אני חושב כן. שאנחנו חכמים, כי אנחנו מדברים על טלוויזיה. הפנדל הראשון היה מאוד קשה לראות אותו, אני חושב שבתור שופט, לשופט יהיה קשה מאוד לראות את הפנדל הזה, זה היה ממש סנטימטר מרחבה. הפנדל השני באמת, אני לא יודע מה עבר לו בראש, זה ראו, יש נגיעה ראשונה בכדור, והנבדל זה כבר, זה כוון, כן. אני פחות בא בטענות למרינר בקשר של נבדל, יותר לכוון.
אני גם לא, אגב, אני לא אומר שמרינר לא בסדר, באמת, גם אני מהטלוויזיה בעבירה של רודיגר על לוקאס מורה חשבתי פנדל, אני לא מאשים את אנדרי מרינר, אבל אני זוכר שכתבתי בקבוצת וואטסאפ שלנו, כתבתי משהו על אנדרי מרינר, אני לא זוכר בדיוק מה היו המילים, אבל אמרתי משהו כמו אנדרי מרינר שיקור היום או משהו כזה, ואז נתי אמר לי, אני לא מבין מה אתם רואים. אז נתי, תסביר את האמירה.
יש לי, תראו, השיפוט של אנדרי מרינר באמת לא מעניין אותי. לא מעניין אותי, אנחנו בעידן של ור, לא מבין מה אתם מסתכלים, לא מבין למה זה מעניין, לא מבין למה זה שווה דיון של 20 שניות, זה מה שכתבתי לך גם בזמן המשחק. יש ור, יש החלטות, היה לו משחק פחות טוב, שרק, יש שם ור, זה החלטות חד משמעיות, זה לא מקרים גבוליים שהוא ראה, לא מדובר במקרים גבוליים, עובדה שהוא שינה את ההחלטות שלו. יש דברים יותר חשובים להתרכז, למשל, וזה קריטי לזה, צ'לסי סיימו את המשחקים נגד ליברפול ונגד סיטי, והפער במשחקים האלה נגד טוטנהאם, ובמשחקים אחרי, הפער בין שלושת המובילות, לבין שאר הקבוצות בליגה, הוא מטורף היום, מטורף, מעולם לא היה דבר כזה, זה דבר יותר חשוב לראות אותו, כי כל המשחקים של צ'לסי הצוף העונה, הם לא נגד ליברפול וסיטי, ואם צ'לסי אכן תחזור למומנטום ולסדר שלה, זאת אומרת שאנחנו אמורים לחזור לקצב צבירת הנקודות שלנו מפה התחילת השנה. אני את הדברים האלה רואה, זה הרבה יותר מעניין אותי, מאשר מרינר כן או מרינר לא, הוא ממש לא מעניין אותי, ואני לא מבין למה מסתכלים על זה בכלל.
אני אסביר מה הייתה האמירה שלי כשאני כתבתי. כן, אמר.
אני גם חושב, אני אגיד, כי אולי בחצי הגמר והליגה זה אנדרי מרינר פחות מעניין, אבל אם אנחנו חוזרים לתחילת הגבי הזה, אם אני לא טועה בתחילת המשחקים הראשונים, אין ור. במצב כזה, זה משחק יחיד, שהופך את המשחק כבר ל-3-2, ל-3-1 לטובת טוטנהאם, והמשחק גמור.
אתה צודק, אבל זה תיאורטי. מפה ועד סוף העונה יש לנו ור בכל המשחקים.
אני רק אסביר למה אני התכוונתי כשאמרתי אז על אנדרי מרינר שאני חושב שהיה לו משחק לא טוב, אתם צודקים, גם אני חשבתי שהעבירה הראשונה לוקאס מורה הייתה פנדל ובשביל זה יש ור להגיד שהנגיעה הייתה מחוץ לרחבה, וזה התפקיד של הכוון להגיד שהארי קיין היה בנבדל בגלל קפה, זה לא התפקיד של אנדרי מרינר בהכרח. בפנדל השני, אתם יודעים, כאילו בגלל שזה בא על גבי שאר הדברים, אז אפשר אולי להגיד אנדרי מרינר, כאילו לא יודע, תסתכל, לא תהיה יותר קרוב, אבל אני חושב שאם היה קורה רק האירוע השני, גם על זה היינו אומרים, בסדר, הוא חשב, ובשביל זה יש ור. אז יש ור, וטוב שיש ור, וכל המשחק הזה היה באמת קלאסי בשביל ור. זה כאילו היה מין כזה, אם ירצו לשכנע ליגות חדשות, לקחת דבר, צריך להראות את המשחק הזה, כי זה בדיוק המצבים, גם של נבדל וגם של עבירות, שאין מה לעשות, אתה צריך את הקווים האלה, אתה צריך את הזוויות של המצלמה של עבר, בשביל שתוכל לסובב את זה ולראות שהנגיעה מהזה של רודיגר לכף רגל של מורי כן היה בחוץ, טוב מאוד שיש ור. הבעיה היא במשחק הזה, גם כשזה צ'לסי טוטנהאם בגלל הגודל והיריבות, וגם חצי גמר גביע, איך שצובבו את זה, מה עובר על אנדרו מרינר כשכל החלטה שהוא מקבל, מתהפכת לו? אני לא אומר, זה לא אשמתו, הוא עושה מה שהוא יכול כשופט ועם עיניים של בן אדם, אין לו את עיני הנץ של עבר, אבל אחרי שקורים כל כך הרבה אירועים כאלה, ומשחק כל כך חם, איזה אומץ יהיה לו אחר כך כשבאמת יהיה פנדל, הפעם באמת להגיד וואלה, אני שורק על זה. כאילו, בטוח עובר משהו פסיכולוגי על אנדרי מרינר, בדקות אלה שעבר פשוט מבטל לו כל החלטה, גם אם זה ב-100% בצדק וזה לא אשמתו, משהו בניהול משחק הולך לאיבוד, ואני כן חושב שהיה אפשר לראות את זה, במאבק הפנימי שהיה בין מלאנג סאר ללא צ'לסל, אי אפשר היה לפספס את זה, השניים האלה היו בגרון אחד של השני כל הערב, וכל אחד עשה לשני לפחות 5 עבירות, שניהם היו צריכים לקבל כרטיס צהוב מתי שזה במהלך המשחק, וזה לא קרה. אגב, לא היו כרטיסים צהובים בכלל לדעתי במשחק הזה, תבדקו אותי.
טוב, אני אגיד לך משהו עוד פעם, ואני אקצין את זה, כי כן הייתה השפעה לשריקות האלה על המשחק. אנדרי מרינר לא מעניין אותי בכלל, לא התחתנתי איתו, הוא לא חבר שלי, הוא לא דוד שלי, ואני לא אוהד שלו. לא מעניין אותי מה הוא מרגיש, לא מעניין אותי מה הוא חושב. אבל מה שכן, אחרי הפסילה של הגול של ארי קיין, אתה ראית את השפת גוף שלו, מבחינתי זה נגמר, ובאמת טוטנהאם הורידו את הפרס מאותה שריקה, וארי קיין הוביל את זה, כאילו לא משנה מה נעשה היום, זה כבר לא יעבוד. אז כן, אם הייתה השפעה, היא הייתה השפעה שאחרי השריקה, הביטול של הגול האחרון, למעשה טוטנהאם איפשהו יצא מהמשחק, המשחק התאזן מאותו רגע לגמרי, אחרי שהוא בשליטה שלהם כל החצי השני. זה הכל, זה הדבר הכי שאני לוקח מהשריקות של מרינר. מרינר באופן אישי, כמו שאמרתי, הוא לא קרוב משפחה שלי, לא התחתנתי איתו, לא אוהד אותו, ולא מעניין אותי מה עובר לו בראש, חלתי שיעברו לו סיוטים או שיעברו לו מחשבות חיוביות. לא מעניין אותי. מעניין אותי שכן, בסופו של דבר, צ'לסי הרוויחה משלושת השינוי עבר עליה. פשוט הרוויחה. כי טוטנהאם אחרי השריקה השלישית, סיימה לשחק.
בזה אתה בטח צודק.
ראו על כן, באמת, אחרי שפסלו לו את הגול, שהוא מיואש, נגמר לו האוויר, יצאו לו כל הרוח מהמפלסים. ואני אגיד לך משהו, זה עוד משחק פסיכולוגי למשחק ביום ראשון.
מי שהיה במוקד העניינים, זה לא רק מרינר, זה גם קפה שהיה מעורב ב2-3 החלטות עבר האלה, הפעם ראשונה בגלל שהוא באמת עשה יציאה מעולה לכדור מול לוקס מורה, נגע בכדור ב100% ופנדל לא היה שם ועברתי כן, וקפה עשה מלכודת נבדל. עכשיו, אני לא יודע אם אתם ראיתם את התמונה הזאת, אבל יש את הרגע המאוד ברור שלוקס מורה מוסר לקיין, וקפה יוצא מאוד קדימה.
כמו בלם אחורי.
ממש כמו בלם, ואז ברגע שהמסירה יוצאת, קפה מסתכל לכוון ומרים יד. ממש כמו שבלמים יוצאים קדימה, יודעים שהם הכניסו את החלוץ לנבדל ומרימים יד לכוון, ככה קפה עשה. עכשיו, אני לא יודע, קודם כל לא רואים את זה הרבה, את התופעה הזאת ששוער מפעיל מלכודת נבדל, וכאילו חושב תוך כדי מהלך על זה שהוא יודע שאם הוא יוצא, אז את הנבדל לא סופרים מהשחקן האחרון, אלא מהשחקן האחרון, כלומר מאחוריו. אז גם זה שתוך כדי משחק חושב על החוקה ברמה הזאת, והוא באמת מבין את הסביבה ההגנתית ומה אמורים לעשות מבחינת ההגנה, תוך כדי שהכל קורה נורא מהר וזה התחיל שם איזשהו עיבוד כדור, וזה על גבי משחק באופן כללי מרשים של קפה גם ביכולת, ושוב, הצירה הזאת של לוקס מורה באחד על אחד, שמרינר מתן פנדל ועבר ביטל, גם תפיסתית מרחבית הוא נתן משחק טוב, וזה מתבטא בנבדל, אבל גם מבחינת יכולת, הוא פשוט היה שם.
בוא רק נציין עובדה אחת, פבריציו רומנו, אולי העיתונאי המוערך ביותר היום בעולם הכדורגל, ציין על המהלך הזה של קפה ואמר, המהלך הכי אינטליגנטי השנה, של שחקן הגנה כלשהו, בכיף השוער, סוצין שזה המהלך הכי טוב בשנה שהיה של איזשהו שחקן הגנה, קפה הוא תופעה מדהימה, הביאו לו את מנדי על הראש, הורידו אותו לספסל, הפכו אותו לשוער שני, וקפה מהרגע שמנדי הגיע, במקום ללכת אחורה, הפך להיות שוער הרבה יותר טוב, ממה שהוא היה לפני שמנדי הגיע. זה תופעה טבע, לא ראיתי בחיים דבר מהסוג הזה, זה מצביע על, על, על המצוינות, על המקצוענות שלו, על רמת האינטליגנציה שיש לו, קפה כרגע נראה שוער מדהים, קפה נראה כרגע שוער וורד קלאס לגמרי, לא פחות ממנדי. אני, איך אני אומר, לטוחל היו הרבה מאוד בעיות כאשר מנדי יחזור מאליפות אירופה, כי גם במשחק הזה, גם במשחק שנדבר איתו אחר כך בשבת, קפה נראה שוער וורד קלאס לכל דבר, לדעתי כרגע מבין 10 השוערים הטובים בעולם, דרך אגב, השוער השלישי של צ'לסי ציין את זה, הוא אמר שצ'לסי התברכה בשני שוערים, בין 10 השוערים הטובים בעולם, ואני מסכים איתו.
חלוטין, באמת, הוא מתקדם יפה, באמת, זה לא מה שאנחנו רגילים לראות, ואני זוכר גם שהיינו מדברים פה בפוד בשני כמה חודשים, שהנה קפה בשער, אז כל ביתם אנחנו פה כנראה תיכנס, אבל הוא באמת מתקדם.
תשאיר את המשפט הזה, עומר, כשנדבר על המשחק מול סיטי, כי אז כמובן החגיגות על אם מנדי היה מול הביתה הזאת שדברוין הזה היה נגמר אחרת, אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד לא שם.
אני לא בטוח.
לא, אני גם לא בטוח, אבל אני גם לא בטוח.
זו שאלה בדיחה דרך אגב, אבל אני אתייחס לזה אחר, איזה בדיחה מה שם.
אני גם, אני לא חושב, אני רק, אתם יודעים, התפקיד שלי זה לאתגר אתכם, אבל אנחנו כן נצטרך להתייחס לאמירה הזאת שמדבר על משחק מול סיטי, אבל בוא רק נסביר לחבר'ה שאם יש מישהו שבכל זאת לא מבין למה היה נבדל במצב הזה של שקפה היה מחוץ לשער, אז רק נסביר. חוק הנבדל לא אומר שאסור להשאיר את שחקן, כלומר, שצריך להיות שחקן מול השוער. בעצם מה קורה, החוק בנבדל הוא שאסור לך להיות מעבר לשחקן ההגנה השני האחרון. זאת אומרת, יש את השוער, ואסור לך להיות מעבר, השוער הוא תמיד שחקן ההגנה האחרון, נכון? הוא תמיד נמצא בסוף. ואסור לך להיות מעבר לשחקן ההגנה השני האחרון, ולכן זה בדרך כלל קורה עם הבלמים. במצב הזה קפה ורודיגר החליפו מקומות, רודיגר עמד על קו השער, אז הוא בעצם נהיה קפה, הוא בעצם נהיה שוער, הוא בעצם נהיה שחקן האחרון, וקפה נהיה רודיגר, הוא נהיה הבלם, שהוא בעצם נהיה שחקן שאסור להיות מאחוריו ומקוד את הנבדל. אז זה רק כדי להסביר למה בדיוק היה שם נבדל, ושוב, הגדולה של קפה, מעבר לעצירות הנפלאות שלו באותו משחק ובכלי היכולת שלו בזמן האחרון, הגדולה שלו הוא בזה זה שהוא זיהה את המהלך הזה תוך כדי שהכל קורה, זאת אומרת הוא הבין שרודיגר עומד במקומו בשער, הוא הבין שהוא השחקן שמפעיל את מלכודת הנבדל, והוא ידע את זה, ואנחנו יודעים שהוא ידע את זה, כי הוא נותן את המבט הזה עתיד על הכוון ומרים יד עוד לפני, לא אחרי שקין בעט והכדור בפנים וקפה מנסה את מזלו ואולי יזרמו איתו, תוך כדי המהלך הוא מבין שזה מה שהוא אמור לעשות, והוא גם, והוא מבין שהוא מצליח, והוא כבר מסמן לכוון, מה לא, היה פה נבדל, אז כאילו באמת, רגע של גאוניות מוחלטת של קפה, וזה שולח את צ'לסי לגמר גביע הליגה, ארסנל או ליברפול, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל אנחנו נדע בקרוב, ומשם למשחק מול מנצ'סטר סיטי, שבאמת היה אופרה אחרת, במיוחד שמשווים את צ'לסי מול טוטנהאם בשני המשחקים האלה, וצ'לסי מול סיטי, אין מה לומר, זה באמת היה אופרה אחרת. לפני הרכבים וזה, לי זה פשוט היה פלשבק מוחלט למשחק הראשון מול סיטי של העונה. ונתי, אני דווקא נורא מזדהה איתך, אני חושב שצ'לסי קצת חזרה לאוגוסט. קצת מאפסים, הקבוצה כן קצת נראה קצת יותר טוב ויותר טוב בהגנה, וקצת יותר, הנה, שערים נקיים, וגם באוגוסט זה היה ככה. צ'לסי התחילה טוב והבקיעה והייתה טובה בהגנה, ואז הגיע המשחק מול סיטי, היה ריסטארט, צ'לסי לא הצליחה לעשות בערך כלום, ואחרי המשחק מול סיטי המשיכה כרגיל. אז גם עכשיו, צ'לסי נראית סבבה, מנצחת פה, מנצחת שם, שומרת על שער נקי, מבקיעה, מגיעה סיטי, מפסיקים לשחק, אחרי סיטי מול ברייטון ביום שלישי, נחזור אולי למסלול. אבל זה היה מבחינתי ממש כמו לראות בשידור חוזר את ה-1-0 של חיסוס מהסיבוב הקודם.
אני חושב שיש הבדל, הייתי במשחק הראשון, ושם באמת הייתה טעות של טוחל שהוא דיבר עליה. סיטי שלחו את כל הקשרים קדימה, השאירו שני בלמים על שני חלוצים, דרך אגב, הפעם הם השאירו שני בלמים על חלוץ אחד, על לוקאקו, לוקאקו לא לקח מעבר גובה אחד ב-90 דקות, כן? מול אף אחד משני הבלמים. ב-90 דקות הוא לא זכה במעבר גובה אחד, אבל במשחק הראשון הייתה טעות, לא היינו צריכים להניע את הכדור. כן, נכון, שזה משמעותי, שהוא טוב באופן מהותי משני הבלמים האחרים. במשחק הראשון שיחקו 2-2, הוא שיחק עם לוקאקו וורנר על העיגול, על שני בלמים, והוא אמר, אחר כך הייתי צריך לשחק כדורים ארוכים ולתת להם לרוץ. ברגע שפאפ נתן להם לשחק 2-2, לא צריך להניע כדור. לבוא את הכדורים קדימה ולתת תחרות ריצה של 4 שחקנים, וכל פעם ששחקן של CSC, זאת אומרת, אתה תלך לגול. פה זה המשחק אחר, זה אופרה אחרת. עכשיו, אני אומר על האליפות הזו של סיטי, ותהיה אליפות לסיטי, האליפות הזו הוכרעה על פציעות ועל קורונה. בצ'לסי, עוד פעם, אני רוצה רגע לחזור לסוגיה הזאת. לסיטי היו 8 שחקנים פצועים כל העונה, לפחות משני משחקים בממוצע. הקבוצה הזאת מאוגוסט הולכת קדימה, רק קדימה, רצה עם אותו הרכב, אין לה שום בעיות מהסוג הזה, לא קורונה ולא פצועים, והיא נראית כרגע כמו שקבוצה צריכה להיראות בסוף ינואר. פשוט ככה היא נראית. קבוצה שרצה, קבוצה שמסודרת, קבוצה שמתואמת. צ'לסי עם 17 פצועים לממוצע של 5.3 משחקים למשחק, עם 8 חולי קורונה, אין מה לעשות, זה כאילו אתה בטרום עונה. וצ'לסי נראית כרגע נבנית מחדש, כאילו בטרום עונה. כל המשחקים שאנחנו ראינו, מיונייטד ואברטון ואולס, הכל כאילו לא קשורים לעונה הזאת, כאילו הלתרת. מה שהיה לך באזור של הספסל ובאזור של הסגל, זרקו אותו למגרש, נתנו לשחק באיזושהי תבנית, כרגע, תחת הנחה וציפייה שאולי לא יהיו קצועים, גם רי ג'יימס אמור לחזור מתישהו, תחת הנחה מהסוג הזה, צ'לסי למעשה, פותחת בפעם השנייה את עונת 21-22. זה הדבר הכי חשוב לגבי המשחק הזה, כי צ'לסי בתוך התבנית הזאת, של קבוצה שרצה 5 חודשים, ונראית כמו שקבוצה צריכה לראות אחרי 5 חודשים, מול קבוצה חדשה לגמרי שפותחת את העולם מחדש, צ'לסי נראית בסדר. אז את ההגנה, בסך הכל מה שנקרא סיטי, לא הגיעו למצבים, כמו צ'לסי ההיסטורית, שלא מגיעים נגדה למצבים, גם הגול, נדבר עליו אחר כך, בוא, תן לי דבריין עוד 100 פעמים את הבעיטה הזאת, אחר כך אני אסביר גם למה הוא לא מסוגל לשים את הכדור הזה במסגרת, לא הוא ולא אף שחקן בעולם, אבל ניגע בזה אחר כך, מה היה באותה בעיטה שהכריע את המשחק, בסך הכל סיטי לא הגיעו למצבים, הגיעו למצב אחד של גרילי שם שקפה לקח אותו, הצירה, לא שהוא וורד קלאס, לא מכיר הרבה שוערים גם מתוך 10 הטובים בעולם, שמסוגלים לקחת כדור מהסוג הזה,
וזה המצב שציתי הגיע אליו הרבה בזכות הגלש, שייסף.
בזכות איבוד כדור שם, כן. ובסופו של דבר, המצב הכי טוב במשחק, זאת אומרת, ציתי הגיע למצב אחד מצוין, מאותו איבוד כדור של קובצ'יץ' ומצב של גריליש, צ'לסי הגיע למצב דומה של לוקאקו, וזהו. מעבר לזה, מעט מאוד מצבים לשני הצדדים, זה המקסימום שאתה יכול להוציא, כאשר קבוצה אחת רצה 5 חודשים, ובונית את עצמה, וקבוצה בינואר אמורה לראות הרבה יותר טוב והרבה יותר משומנת מאשר באוגוסט, מול קבוצה שפותחת עכשיו את העונה פעם שנייה.
אז בוא נדבר באמת, עומר, על מה שנתי אמר, זה המקסימום שאפשר להוציא. היה אפשר אולי אחרת, זאת אומרת, יש הרבה ביקורות אחרי המשחק הזה על לוקאקו, ונתי נגע בזה, וג'ו קול דיבר על זה שזיח ופוליסיק לא היו בעניינים בכלל, ו... כולנו רואים את המשחק, כולנו יודעים מה לא עבד ומה בכלל לא עבד. אבל היה אפשר אחרת, זאת אומרת, אם זה לא היה זיח ופוליסיק וזה היה ורנר ומאונט, או תשנה מה שאתה צריך. אתה חושב שמשהו במשחק כן היה יכול להיות שונה, או שפשוט סיטי הקבוצה הכי טובה בליגה, 12 ניצחונות רצופים, זה מה שיש, כאילו, אין מה לעשות.
אני חושב שהשיטה שהתאים את הקבוצה היא פשוט מטורפת. עזוב את זה שיהיה קבוצה טובה בליגה, בסדר? בואו נשאיר את זה רגע בצד, כי היא לא בלתי מנוצחת, וראינו את זה עוד גם העונה. אני חושב שפאפ עשה שם משהו יפה. הוא לא תלוי בשום שחקן. גם שזה ברנר בחוץ, יש שחקן אחר שמשחק במקומו בקבוצה, והמכונה ממשיכה. ואם ברנרדו סילבה בחוץ, המכונה ממשיכה. ואם קנסלו בחוץ, המכונה ממשיכה. ואם רובן דיאס בחוץ, כמו שראינו מול צ'לסי, המכונה ממשיכה. יש שם איזשהו המשכיות לקבוצה, שלא משנה מי מחוץ לסגל, הקבוצה משחקת, כאילו משחקת בהרכב ראשון, ו-90 דקות כאילו לא מפריע להם שום דבר. זה, אני לא יודע מה הוא עושה שם, אני לא יודע איך הוא עושה את זה, אבל זה פשוט מדהים, ובואו נסתכל רגע על עצמנו, בסדר, צ'יבלי יצא החוצה, עם קרעים בצולבת, אין מי שמחליף אותו, אנחנו נכנסנו לבור. ריס ג'יימס, כנל. ג'ורג'ינו פעם בחוץ, קנטה פעם בחוץ, קומץ' פעם בחוץ, אין לנו מרכז שדה שיכול להחזיק בכדור. יש שם איזה משהו שפאפ עשה, ואני אגיד לך את האמת, שפו ענק. הוא פשוט הצליח להעמיד קבוצה שלא משנה מי לא משחק, הקבוצה משחקת כרגיל, שוטף את המגרש, 90 דקות שהם מפגילים לחץ, 80%, 85% החזקה בכדור תמידי, אני לא יודע, יש שם קבוצה, האמת, אני מפרגן, באמת, קבוצה באמת ברמה גבוהה.
בוא נדבר רגע על הראש, הראש בראש הזה בין תוכל לפאפ, כי הם נפגשו כל כך הרבה פעמים בשנה סך הכל שתוכל נמצא, ובעונה שעברה זה היה לגמרי צ'לסי, פעמיים בליגה, בגבי האנגלי, בגמר נגד אלופות כמובן, הראש בראש טקטי הזה, תוכל הצליח לנצח את פאפ בקרב הגרופים הזה, לא משנה מה פאפ ניסה לעשות, פעם פאפ ניסה לעשות את זה עם שלושה בקישור, עם שניים בקישור, עם שלושה בהגנה, עם כל מיני דברים שונים, לא משנה מה, תוכל להתמודד. אבל עכשיו, העונה, פעמיים שני מפגשים, פעמיים 1-0, באמת משחקים, זאת אומרת, סיטי הייתה בפער יותר טובה בשני המשחקים, אבל זה לא שהתפוצצו על צ'לסי ולא הגיעו להרבה הזדמנויות, וזה בסוף נגמר רק ב-1-0 כאלה, אבל אני רק רוצה ששימו לב לזה שהעונה, פאפ לא ניסה, זאת אומרת, הוא לא ניסה להפתיע. ההרכב שעלה אתמול מול צ'לסי, הוא אותו הרכב שעלה אז בספטמבר מול צ'לסי, למעט הפעם היה סטרלינג במקום חיסול, ודיאס היה לספסל וג'ון סטון פתח הפעם במקומו, אבל חוץ מזה, אותו קישור, אותן עמדות, אותו דבר, מי שניסה להפתיע הפעם היה היה תוכל שבמשחק הראשון מול סיטי עלה עם קנטה, ג'ורג'יניו וקובצ'יץ' באמצע, וורנר ולוקאקו שני חלוצים מקדימה, והפעם הוא נשאר עם ה-3-4-3 שלו הרגיל, והפעם בנוקאוט זה היה פאפ שגבר על תוכל. אז מה במאזן הזה השתנה? כי הקבוצות עצמן לא כל כך השתנו, נכון, יש את לוקאקו, אבל משהו בפסיכולוגיה, במאבק ביניהם, פשוט כאילו פאפ, זה קצת אם פאפ הפעם לא ניסה, זה עובד לו יותר טוב, ודאפק כשתוכל מנסה בכוח, אז זה עובד לו פחות טוב.
טוב, אני לא מסכים עם הניתוח הזה. אני חושב שלמשחק הזה, בגלל שסיטי, כמו שאמרתי, קבוצה שרצה 5 חודשים, וצ'לסי למעשה מתחילת העונה מחדש, והיא באה בעמדת נחיתות. עשינו 50% מהנקודות ב9 משחקים האחרונים. סיטי 12 ניצחונות רצו. בגלל השרשרת פציעות והקורונות, תוכל הגיע למשחק שהוא רצה שככה יראה משחק. עזבו רגע את הסוגיה עם פוליסיקה טוב, וזה שהיה טוב, אמרתי, מאמן, בונה, יש לתוכל, למי שלא יודע, 29 אנשים בצוות, 25 שחקנים. יש יותר אנשי צוות משחקנים, מנתחים כל מיליונית של פעולה של כל שחקן, בשתי הקבוצות, לפני שקובעים מרכב אחד דומה. אז בואו, הוא עשה את מה שאת צריך לעשות, תוכל הגיע למשחק שהוא רצה להגיע. משחק שבסופו של דבר אנחנו משחקים על מעברים, סיטי נתקעת, ואנחנו את המצבים שאנחנו קיבלנו, דרך אגב, במחצית הראשונה הוא כמעט התאבד. אנחנו הגענו, מה שנקרא, לחצי מצבים, זה שעומד לבד ויש לו את לוקאקו בתנועה לתוך השטח, לוקאקו בורח ונמצא ל-16 ובמקום לבעוט לשער מוסר לזה, תוכל להשתגע, זה בדיוק המשחק שהוא רצה, הוא רצה שצ'לסי ישחקו מעברים, שסיטי יתקום בצפיפות, והוא קיבל את המשחק הזה. זה שבסוף התוצאה 1-0 לסיטי, זה עוד פעם, זה בגלל טעויות שביצעו שחקנים, אבל תוכל, תוכנית המשחק שלו עבדה פיקס, פיקס לגמרי, מעט מאוד מצבים לסיטי, משחקי מעברים שלנו, אני אומר אותם, כל מיני חצי הזדמנויות כאלה, שפס נכון של זה, שלפעמים אתה מסתכל על זה ואתה אומר, מה זה? שחקן בליגה בית בישראל מסוגל לתת את הפס, אז הוא מכניס את לוקאקו מול השאר, ולוקאקו בורח פעם אחת אסטון, והם שם לבד מה שנקרא מול השאר. הגענו למשחק, ובפתיחת המחצית השנייה עם ההזדמנות המטורפת של לוקאקו באחד על אחד, הגענו לסוג המשחק שרצינו. זה התפקיד של מאמן, להביא איזושהי תפיסת עולם, להגיד, אני אתן להם למות בצפיפות, אני אשחק מעברים, אני אגיע ל2-3 הזדמנויות שלי במשחק, אני אגביל את מספר ההזדמנויות שלהם, וזה הכל, וזה נגמר התפקיד של המאמן, ועובר להיות התפקיד של השחקנים. להגיד שפאפ ניצח את תוכל במשחק הזה, רחוק מזה.
אני מסכים, אני גם מחזק את נתי. זה נכון שבסדר, אנחנו אוהדים, ואנחנו לא מאמנים, לא בליגת העל, אז אנחנו גם בטח לא מאמנים את צ'לסי, ואנחנו לא תוכל. בסוף הוא הכניס את פוליסק, אני לא יודע אם למהירות או לא למהירות, הכל בסדר, אבל לפחות את זה יש לה, באמת, לה, שכל ההגנה והקישור האחורי ייקחו את הכדורים על החצי במשחק לחץ, ייתנו לזה יש, והוא הצליח לשחרר כדור חכם ללוקאקו, זאת אותה תוכנית המשחק המקורית, והאמת, אם לוקאקו לא מוסר את זה יש ובועט, וזה יש מוציא כדור כמו שצריך ללוקאקו, אנחנו ב-2-0, והמשחק נראה אחרת לגמרי. במשחק נראה אחרת לגמרי, וגם הביקורות היו נראות אחרות לגמרי. בסוף אנחנו אוהדים, ואוקיי, אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו חושבים. בסוף הייתה תוכנית משחק שתוכל העמיד, הוא העמיד אותה מצוין, חוסר מזל והביטה של דבריינה, שם זה נגמר.
אז אתם לא מסכימים עם החבר'ה שאומרים שמנדי בשער לוקח את הכדור של דבריינה?
מנדי לא לוקח בחיים את הכדור הזה, וינסה להסביר מה היה שם. דבריינה ברח מקנטה והתקדם, הוא רץ ישירות לתוך הגוף של תיאגו סילבה. תיאגו סילבה סגר לו מה שנקרא 3/4 שעה. לא הייתה שום ברירה לשוער, אלא לברוח טיפה ימינה, כי אחר כך הוא רואה רק את הגב של תיאגו, הוא לא רואה את הכדור. כל שוער בעולם חייב לעשות חצי צעד כדי שיהיה לו זווית ראייה עם הבועט. אין שום אופציה אחרת. דבריינה התבלבל ברגליים בכלל, ויצא לו איזושהי בעיטה מוזרה, שאיך אומרים, הוא לא התכוון לבעיטה הזאת, שגם עברה את תיאגו, שלמעשה תיאגו סגר לו 80% מהזווית, וגם רסה בסופו של דבר לפינה הרחוקה, בצורה שאני אומר לך עוד פעם, דבריינה שחקן גדול, תן לו עוד 100 פעם לבעוט בצורה הזאת, שהכדור ילך לאן שהוא הלך בסופו של דבר, הוא לא מצליח לעשות את הבעיטה הזאת. מצב של 1 למיליון ששחקן מצליח לבעוט בעיטה כזאת, יותר מזל משכל, כי אי אפשר לבעוט בעיטה כזאת באמת. כל מי שהיה פעם על מגרש כדורגל יודע, על המגרש עצמו, לא בעיטה. טכנית, אי אפשר לבצע בעיטה כזאת, זה לא בעיטה שאתה מתכוון אליה באמת. ועשה לו ביצוע מושלם, הרבה יותר ממה שהוא יכל לעשות, ואין מה לעשות, לבוא ולהגיד למה קפה זז, אז בואו, למי שלא מבין את פעולת שוער, שוער צריך קו ראייה ישיר עם הבועה. זה מלמדים בשוער בגיל 10. תיאגו עומד על הבועה לגמרי, הוא סוגר לו את כל הזוויות, השוער חייב לפתוח לעצמו איזושהי זווית ראייה, ולכן אותו חצי צעד שהוא ביצע לכיוון צד ימין של, של השער, וזהו, ואין מה לעשות. הכדור הלך, עוד פעם, הביתה לא הייתה טובה, זה לא שהייתה ביתה טובה, ביתה לא הייתה טובה, הסתפחה לו שם ברגליים, איכשהו היא גם עקפה את יאגו, גם עשתה קשת גדולה לכיוון צד שמאל של השער, אין מה לעשות, זה קורה, לא כל הגולים מתוכננים וזה לא גול מתוכנן.
גם יותר מזה, אם הכדור פוגע בתיאגו, אני לא בטוח שזה גם לא גול עצמי. אם הכדור פוגע בירך של תיאגו, זה מקבל קשת למעלה ונכנס לשער.
זה בזווית מסוימת, כי תיאגו סגר אותו אלכסונית, תיאגו סגר אותו מושלם. הוא סגר את זה אלכסונית, אם זה פוגע בתיאגו זה אמור לצאת לאאוט, זה לא אמור להגיע לכיוון השער. אבל אין מה לעשות, זה דברים שקורים, יכול לפגוע לו גם בירך וללכת לצד השני. הסגירה של תיאגו הייתה מושלמת. הוא סגר אותו על אקסונית, הוא סגר לו למעשה את כל השער. תסתכלו עוד פעם אחרי זה, לכל מי שמדבר על המסלול הבליסטי של הכדור, יש משהו שהוא בלתי אפשרי במסלול הבליסטי, הוא פשוט הסתבך ברגליים, דבריינה הסתבך ברגליים בזמן הבעיטה, זה לא בעיטה נקייה, זה לא בעיטה שאתה מתכוון לבעוט אותה בצורה כזאת, אי אפשר לבעוט בעיטה מהסוג הזה, שאתה רץ לכיוון שמאל, ועוד בועט את הכדור שמאלה, אי אפשר טכנית לבעוט את הכדור הזה בצורה הזאת. וזהו, יצא לו מזל, ואין מה לעשות, הוכרע המשחק.
יש ביום שלישי ברייטון, וברייטון היא קבוצה שאף קבוצה, אני חושב, השנה בליגה לא שמחה לשחק מולה, מול באמת אולי הפתעת העונה, בהתמודדות אולי קצת עם וסטהאם, אבל אנחנו זוכרים את המפגשים הקודמים איתם, והיה קשה, במיוחד את האחד-אחד המאוד כואב שהיה סך הכל לא מזמן, דני וולבק, אבל הפעם יכול להיות שיש נקודת אור, כי איבס בסומה באפריקה, בנבחרת מאלי, שיחק אתמול גם 90 דקות באחד-אחד של מאלי עם גמביה, והוא לא נמצא, וכשהוא לא נמצא, זה מאוד מאוד משמעותי לברייטון במרכז השדה, שזה קצת היה המקום שבו צ'לסי איבדה את זה מול ברייטון במשחק האחרון.
בואו רגע נעשה סדר בעובדות. ברייטון עדיין מקום 13, שחקת כדורגל יפה, כדורגל חיובי, מניע כדור. מה?
עלתה לתשיעי לדעתי.
יכול להיות. אבל אני אומר עוד פעם, שחקת כדורגל חיובי השנה, כדורגל יפה, אני לא חושב שזה כל כך קשור אלינו. צ'לסי בסופו של דבר חזרה לעצמה, חזרה למבנה שהיה לה בתחילת העונה, חזרה לשחק כדורגל שהוא אינטנסיבי, לוחץ, זה אמור להספיק מול ברייטון מחר. המשחק האחרון ב-1-1, ברייטון היה יותר טובים מצ'לסי, וזה עדיין היה נראה בתקופה שצ'לסי פשוט לא הייתה מחוברת, פשוט הייתה בתרום העונה. כרגע צ'לסי בתוך העונה, צ'לסי אמורים לנצח.
אנחנו באמת חזרנו להיות, חזרנו לשחק כדורגל כמו שאנחנו יודעים. ראינו זה גם מול טוטנהאם, שאנחנו משחקים בצורה כמו שטוחל אוהב, ואין סיבה לאבד נקודות. באמת המשחק הראשון מול ברייטון, באמת כמו שנתי אמר, היה עדיין שהיינו צועים ומוכי קורונה.
זה כאן נראה שטוחל מתלבט בזמן האחרון בקישור שלו. הוא מבין שיש סגנון משחק שונה כשזה ז'ורג'יניו קנטה או קובצ'יץ' קנטה, כי אחד יותר מסודר ויותר, אולי קצת יותר איטי, אבל יותר מחושב ויותר מסודר מקדימה ומאחורה. לעומת זאת, כשקובצ'יץ' משחק, יש את הריצה הזאת קדימה וההתפרצות, זה עבד מעולה מול ליברפול, זה עבד פחות טוב מול סיטי. נראה לי שטוחל גם מתחיל לראות את ההבדלים האלה בהחלטה שלו, זה לא מבחינתו פשוט לשים שתי קשרים ולתת להם לעשות את העבודה. מה יכול להיות יותר נכון במשחק מול, מול ברייטון? ושוב, אני חושב שזה כן משמעותי העובדה שביסומה לא משחק גם בשביל ההחלטה הזאת.
קודם כל ביסומה שחקן מדהים. בואו, ביסומה שחקן מדהים. אנחנו מדברים הרבה על עוד קשר אחורי או עוד זה, אולי דקלן יכול לבוא. אני יכול לבוא, אני יכול להגיד לך, שאם דקלן רייס לא מגיע לצ'לסי, אני מה שכה רוצה את ביסומה לפני כל שחקן אחר מליגה צרפתית, לא מכל ליגה אחרת. אבל בואו רגע ניגע בקטע הזה בפרטים. לשחק עם קנטה וקובצ'יץ', ושיחקנו ככה בשני משחקים גדולים נגד ליברפול וסיטי, זה אומר שאנחנו מבטרים על השליטה במשחק. אנחנו לא רוצים לשלוט בקצב, אנחנו רוצים לשחק מעברים, זה החלטה. זה החלטה לשחק מעברים, זו הייתה החלטה של טוחל בשני המשחקים האלה, ואני אומר עוד פעם, היא החלטה שברמה הטקטית, היא עבדה לו. גם נגד ליברפול נראינו טוב מאוד, וגם בסופו של דבר נגד סיטי, תוכנית המשחק שלו הוכיחה את עצמה. לבוא ולחשוב שטוחל ישחק ככה נגד קבוצות נחותות, ויוותר על השליטה באמצע, אני חושב שאנחנו נראה פחות את הצמד קנטה קובצ'יץ' שמשחקים ביחד, כי בכל משחק שבו צ'לסי אמורה להיות קבוצה טובה יותר מקבוצה שנייה, השליטה במשחק, הקונטרול במשחק, היכולת להניע את הכדור, היכולת לשלוט בקצב של המשחק, אני חושב שהיא חשובה, אנחנו לא נבוא, לא נרוץ כמו משוגעים, אין שום סיבה לרוץ כמו משוגעים, בלי שליטה, נגד קבוצות פחות טובות מאיתנו. אני חושב שאנחנו לא נראה הרבה את הצמד קובצ'יץ' קנטה משחקים ביחד עד סוף העונה.
ובהתקפה?
בהתקפה זה מה שטוחל מרגיש, יש לו 6 שחקנים, אף אחד מהם דרך אגב לא בכושר עילוי כרגע, אף אחד מהם, והוא יצטרך לקחת החלטה, הוא רואה אותם באימונים, יש לו את פילוסופיית המשחק שלו, שחקנים בעלי חוזקות שונות אחד מהשני, הוא יצטרך להרכיב בכל משחק את משסר. אין לו אף בנקר למעלה, למרות שנדמה לי שיש איזושהי החלטה מבחינתו לתת ללוקאקו לרוץ בכל מחיר כרגע, למרות הביקורת שלו עליו. אבל בוא, זה כל משחק לגופו. פשוט זה עוד פעם, זה חלק מהקטע שאנחנו מתחילים את העונה מחדש. אף אחד משחקני הקו הקדמי שלנו לא מרשים כרגע, בלשון המעטה, כן?
כן, עלה אם אני לא טועה, עלת סקר בעמוד היום, מכל שחקני התקפה, איזושהי שאלת התקפה, כאילו, אנחנו רואים לכן נכון שישחקו, אז אני רשמתי לוקאקו, אברץ וורנר. אבל אני חושב שהשילוב של אברץ ומאונט, עכשיו במחשבה שנייה, הרבה יותר טוב, למרות שאני לא רואה את לוקאקו משחק מחר, לא יודע, לדעתי הוא יפתח עם וורנר, אברץ ומאונט, בגלל הביקורת שהוא נתן לו, הוא נתן על לוקאקו מול סיטי, אבל שוב, התקפה זה באמת, זה ממש מאמן מחליט מול הקבוצה שעולה לשחק, וזה גם כן שוב, מול היועצים איתו ומול מה שמנתחים ורואים במהלך האחרונות המשחק.
לי קשה
להגיד
שלא...
איזה שחקני הגנה יעלו בברייטון לפי דעתנו? מה המצ'ים הכי טובים שיכולים להיות לנו מולה? יש הרבה מאוד שאלות, אמרתי, צוות, מנתחים את זה לפרטי פרטים, ואז בסופו של דבר מחליטים. אבל עוד דבר אחד לגבי שחקני התקפה. אנחנו נגיע לקיץ הזאת עם דילמה גדולה מאוד. בואו, לוקאקו יישאר בכל מקרה, אף אחד לא ייקח את החוזה שלו. אברץ יישאר, כי באמת הוא צעיר, מוכשר, הושקע בו הרבה מאוד כסף. מאונט בטח יישאר. אני חושב, אוצון יישאר, אבל אני חושב שלגבי פוליסיק, לגבי ורנר, יצטרכו לעשות פה חשיבה בקיץ גדולה מאוד, האם השניים האלה יכולים להוביל את צ'לסי, שרוצה להיות כמו תמיד, קבוצה מספר אחת באירופה, והקבוצה הטובה ביותר באנגליה. אני חושב שיש סימני שאלה, אם תהיה הצעה טובה על פוליסיק ועל ורנר, אני חושב שאנחנו ניפרד מהם.
עד הקיץ יש חלון לעבור עוד גם
בארץ. סליחה, וכמובן שעל זה שאותם נפרד.
גם קארלו מאצן הדוי, שאלה. עד הקיץ יש גם חלון עברות בינתיים בינואר, נשארו שבועיים, צ'לסי עוד לא זזה, בעיקר משמעות שבאות והולכות עם סביב המידה של המגן הסמדי ובצדק מסוים. אז אנחנו יודעים אני אגיד לכם מה קורה כרגע באוויר. אנחנו יודעים שקנדי חזר. נכון, קנדי לא חזר בשביל בהכרח לתפוס את המשבצת שם ולהתחלף עם אלונזו, זה כי הוא לא מספיק קיבל דקות בברזיל, ואולי יוצא אותו לשאלה אחרת, וכרגע כן נראה שזה בעצם מתכנת לרשום אותו בסגל במקום לואיס בקר שעזב לסטוק. אז יש קנדי כרגע בסגל. יש קורזאווה שפבריצו רומנו אומר שצ'לסי לא באמת דיברה איתו עדיין, ניזר קינסלה אומר שהוא כן הוצא לצ'לסי, אבל שתיהם אומרים שזה לא סביר שיקרה, קורזאווה של פריס סן-ז'רמן, למרות שיש איזשהו חיבור, מדברים על כזה קשר טוב של קורזאווה ותוכל מהתקופה בפריז, ויש את אמרסון שאנחנו יודעים באופן גלוי שזאת העדפה של צ'לסי ושל טוכל, אבל ליון לא מוכנה לקבל את הפיצויים מצ'לסי ולשחרר את השחקן חזרה. אז קנדי, קרוזאו ואמרסון, אם אתם צריכים להמר, אתם מאמרים על מישהו מהם או על אף אחד מהם?
אני מאמר על אף אחד מהם. כן.
כאילו נאטי, אתה אומר קנדי יוצא לעוד השאלה עד סוף ינואר, וקרוזאו ונוסון נשארים בתוכה.
חסר משמעות, אף אחד מהם לא יהיה, אני אומר עוד פעם, בואו רגע נבין מה יש לנו. יש לנו עד סוף עונה, משחקים נגד קבוצות פחות טובות מאיתנו, שבמשחקים האלה גם אוצון וגם פוליסיק וגם זה שיכולים לשחק על העמדה הזאת, אין שום בעיה, זה קבוצות שיש לנו יתרון איכותי עליה. המקום היחיד שבו יש לנו בעיות זה אם אני מקווה שנעבור את ליל בשמינית גמר ליגת האלופות, ברבע, בחצי ובגמר יש לך חור בצד שמאל. אף אחד מהשמות האלה לא יכול לעזור לך שם. זו תמונה אמיתית. ומכיוון שאתה לא מעוניין ללכת על רכישה ששחקן בלבל גבוה, אלא רק על סגירת חור כי אתה מחכה לצ'ילואל, אז אוקיי, אף אחד מהשחקנים האלה לא יכול לסגור לך את החור בשלבים האחרונים של ליגת האלופות. אמרסון זה בכלל, הוא שחקן הרכב בליון, ראיתי אותו שחקן הרכב, שחק 90 דקות שם, יש להם אופציית רכישה שכנראה הם יממשו אותה, שחקן שמשחק כל משחק 90 דקות, באיזה סרט הם יעבירו אותו לצ'לסי? כאילו, הוא שחקן שלהם מבחינתם, הם רק צריכים בקיץ להשלים רכישה, למה שהם יחזירו אותו לצ'לסי לארבעה חודשים, ויעבירו את החור מצ'לסי אליהם? כאילו באיזה סרט זה אמור לקרות. זה, וקנדי בטח לא יכול לפתור את הבעיה. בינינו, במשחקים נגד קבוצות חלשות, אנחנו נעדיף לשחק שם עם קנדי, או נעדיף לשחק עם אוצון שם. זהו. זה מה יש, אף אחד לא יבוא.
כן, אני גם חושב שזה לא עניין של אימור. בסוף אמרסון לא מגיע לצ'לסי, חד משמעית. קורזואה, אני לא יודע. כרגע הוא לא שייך לצ'לסי, אבל קנדי כן חזר. אני גם חושב קונאטי שעדיף אולי לשחק שם עם אדסון אודוי או פוליסיק. וקנדי, לא יודע אם ישלחו אותו להשאלה בינואר, או שהוא באמת יישאר שם לסתימת חורים לקבוצות נמוכות במשחקי גביע. אבל כן, יש לנו חור בעמדה הזאת. גם שאלונסון משחק מול קבוצות גדולות, זה חור. וראינו את זה גם מול סיטי. הוא לא הצליח פעם אחת לעצור את סטרלינג. פעם אחת.
אני רוצה רגע לחדד את סוגיית אלונסו, כי היא חשובה, כי היא חוזרת כל הזמן. תקשיבו, אלונסו שחקן טוב. הוא שחקן שיש לו איכויות ויש לו חסרון אחד מוגבל. אין לו עבודת רגליים מהירה. כל קבוצה בטופ לבל שמשחקת נגד צ'לסי, נעשה לבודד את החלוץ המהיר שלהם על אלונסו. אין לו מה לעשות. גם נגד סלח, כשהוא קיבל אותו באחד על אחד, אין לו מה לעשות במקרים האלה. זה לא שייך אם הוא חלש או חזק, גם לפני 5 שנים הוא לא היה מסוגל. עבודת הרגליים שלו היא יותר איטית, זה נקודת התורפה שלו. בוא, כל שחקן אחר שאתה תיקח, אז פיניקו את האחרים, אני אוכל להגיד לך מה נקודת התורפה שלהם. אצל אלונסו, עבודת הרגליים היא איטית יותר, וכולם מכירים את זה, גם תוכל מכיר את זה, גם אנשים שעובדים עם תוכל מכירים את זה, גם המאמנים שהיריבים מכירים את זה, ולתת לאלונסו ליצור מצב שמבודדים אותו באחד על אחד, זה בעיה. אני זוכר שראיתי בגמר ליגת האלופות, הייתי בפורטו, ראיתי את הגמר, שיחק שם סטרלינג על הצד של ריס ג'יימס, הוא לא עבר אותו פעם אחת ב-90 דקות. להפך, ריס לקח לו את כל הכדורים ורץ קדימה. אבל זהו, אין מה לעשות. אבל פה יש מיסמץ'. זה לתת לאלונסו לשחק על סטרלינג, זה כמו שבכדורסל מתחת לסל, יש שחקן של 2.10, שהצליח לקבל מתחת לסל, שחקן בגובה 1.80 מטר ששומר עליו. מה הוא יכול לעשות?
יענר לזכותו של אלונסו
ש...
אני רוצה להגיד שיאמר לזכותו של אלונסו במשחק מוזיטי, שהוא הבין שסטרלינג משחק עליו על צד ימין, וכל פעם עושה עליו הטעיה ובורח ימינה, וזה הפסיק לקרות בשלב מסוים, כי פשוט כל פעם שסטרלינג קיבל את הכדור, אלונסו כל פעם עשה צעד שמאלה. כאילו, הוא כבר צפה מראש שסטרלינג רק ילך ימינה, אז הוא תמיד הלך שמאלה, ומתישהו סטרלינג הפסיק לחגוג עליו, פשוט כי אלונסו אמר חלאס, אני אפילו לא הולך לנסות לעקוב לאן הכדור הולך, אני רק הולך שמאלה. אז
הוא
כבר
היה עם צהוב.
הוא כבר היה עם צהוב,
וזה שכל הזמן צמצם
עליו. הצהוב היה מוקדם.
וזה שסגר
את המשחק. תענות לאלונסו בכלל, אני מאוד אוהב את השחקן, זה לא זה. אני רק אומר שספציפית מול אנשים, מול שחקנים שלהם, כמו שאתה אומר, נתי זה נכון, הוא באמת חור, וזה חיסרון שהוא לא יכול לחפות על צ'ילואל. אין לנו מישהו שכן יכול. אין מישהו שכן יכול.
נכון, הגדרת מצוין כרגע. הוא פשוט חור. הוא לא יכול לשמור שחקנים עם רגליים מאוד מהירות. הוא לא יכול לשמור אותו. זה לא סוד, זה לא היום. זה גם לא בעונה הכי גדולה שלו שלקחנו אליפות עם קונטה. הוא לא יכול, הוא לא יכול לשמור שחקנים עם רגליים מהירות. ולכן מה שעושים, זה מה שצ'לסי עשה מהדקה ה-20. פשוט כל פעם שהכדור הגיע לסטרלינג, זה סופף אליו את המרחק. וזהו,
ונגמרה החגיגה של סטרלינג. באמת. זה נכון, נכון. אז באמת, אולי במשחק כאלה היה שווה לשים את אדסון אודוי, שיש לו גם כן איזשהו טכניקה ומהירות ברגליים, אבל כן, מבחינה הגנתית הוא לוקה בחסר. זה באמת שאלה, וזה באמת תוכל צריך לפתור עד סוף העונה. מה עושים עם צד שמאל?
מה עושים עם צד שמאל, זו השאלה
שאני
אשאיר... כן, זו השאלה שאני אשאיר אתכם לבחות בה, לפחות עד אחרי המשחק מול ברייטון דור שלישי בשעה 10, בינתיים אנחנו נאחל לכם המשך שבוע מעולה, תודה נתי, תודה עומר,
תודה.
נתראה בפעם הבאה, חברים.
תודה, לילה טוב.
תודה, לילה טוב.